אז זה בראשית פרק ב', פסוק ד'.
יאמר הנחה של האישה.
כן. יאמר הנחה של האישה, כאילו יש את מה שהשם אמר על העץ. השם אמר על העץ, בפסוק י' ז' בפרק הקודם, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. יש פה איזה סשן שלם מאישה. פרק ג' בפסוק י' ז' כתוב את זה. עכשיו אנחנו מדלגים לפרק ב' פסוק ד'.
לא, זה פרק ג' פסוק ד'.
פרק ג' פסוק
ד'. סליחה. פרק ג' פסוק ד' ולפני זה פרק ב'. אז מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זה מה שהשם אמר על העץ. ואמר לו, אל תאכל. לכאורה, זה עץ שאוכלים ממנו, אז מתים ביום שאוכלים ממנו. זה נשמע הפירוש הפשוט. נכון? לא?
לא כתוב ביום, אבל מות
כתוב תמות. ביום אכולך ממנו מות תמות.
אוקיי.
לא? כן. נראה לי מה פשוט. ביום אכולך כן. ממנו מות תמות. עכשיו אפשר...
פרק
עכשיו ב' אנחנו רגע פרק ב' פסוק י' ז'. מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל
אז זה בינתיים אומר רק לאדם, נכון? יש עוד אדם רק, לא?
בינתיים יש רק עוד אדם, לצורך העניין. או שיש, בהמשך למה שדיברנו בלילה של זה, או שיש אדם שהוא זכר ונקבה ביחד, אבל אין אישה בנפרד.
נכון.
אז נגיד. אבל בכל אופן, ביום אכולך ממנו מות תמות, ואז נעשה הפירוד, שאני חושב שזה משמעותי, מה שאת שואלת, להבין שהציווי נאמר אז, ואז קרה הפיצול ביניהם, ואז איכשהו נכנס שם הנחש. בסדר? שכל העסק שהנחש מגיע לדבר, זה אחרי שהפרידו איש ואישה. מה יש לך רגישות לחתולים?
לא יודעת, אבל אף שלי התחיל לך לחטף. אולי אני אקח משם הפית, זה בסדר?
כן. אז נראה לי ככה, בואו נגיד, אם אתם לא מסכימים, תגידו משהו אחר. אני אנסה קודם כל לשמוע באופן פשוט מה אני שומע, כשאומרים לי ביום אכולך ממנו מות תמות, מה אני שומע?
ברגע שאתם לא תאכל, תמות.
למה? אז אני אמרתי לא לאכול, ואם אתה תאכל אתה תמות, כי תסבירי עוד קצת מה זאת אומרת, כי אני ציוויתי.
לא כתוב כאן כי העץ הוא רעים, אלא כי
את מעלה אפשרות אחת. אפשרות אחת שאת לא דוחה אותה, זה אולי זה עץ רעיל, כן? אז אתה תמות. אז את אומרת לא כתוב. אז את אומרת מות תמות, את יותר נוטה לפרש, אני ארוג אותך כי עשית נגד הציווי. או זה מה שקורה למי שעושה נגד הציווי. למי שלא מציית.
שיסתכל על התחילת הפסוק.
ש?
מעץ הדעת.
כן.
טוב.
כן.
לא תאכל ממנו.
כן.
מעץ הדעת. טוב הרע לא תוכל ממנו.
אלא, תסביר.
אתה מפסק את זה אחרת.
כן, מפסק את זה אחרת.
כן, מצדה. אז מה, איך אתה מבין לאור הפיסוק הזה?
משהו מסוים מתוך העץ שלא יוכל.
כן, לא את הטוב ולא את הרע.
לא את הטוב ולא את הרע שבו. כלומר, יש בו טוב ורע מעורבים, ולא תאכל את הטוב ואת הרע שבו. זה מה שאתה אומר?
לא.
עדיין לא, אני ניסיתי לחבר את זה אחרת.
יש יותר קיצוני. בצד הכהן מלובלין קורה יותר קיצוני.
זה אומץ
זה הצעה טוב.
ורע לא תוכל ממנו. בדיוק,
זה הרב צדוק. כן, זה ככה רב צדוק מפסה.
כי באמת הממנו הוא משונה, כאילו הוא ממש לא נחוס פה. כי אומץ הדעת טוב ורע לא תוכל. כי ביום, כאילו למה צריך להגיד את הממנו? דווקא כשמפסקים את זה קצת אחרת, אז יש מקום לממנו.
כן.
לא, גם ממנו זה יחיד. לעומת, אם זה באמת עץ הדעת טוב ורע, אז אולי היה צריך לכתוב שם גם רבים.
לא.
למה לא?
זה מהעץ.
מהם, לא תאכל מהם.
מעץ הדעת טוב ורע. מהם.
שמעתי רעיון בדרך למדבר שירדנו בחופשה, ושמעתי רעיון, איזה תוכנית של, יש זמרת, אני לא מכיר אותה בכלל, אבל יש לה שם, בדיוק השם של סבתא שלי, ויקטוריה חנה קוראים לה. אז הם עשו את פרשת בראשית עם דוב אלבוים, והם מפרקים מילה מילה, ממש, תאותיות. מדהים, הרצאה כאילו שעתיים שם, מקסים, כדאי. בחום. מאוד מאוד יפה.
אז בכל אופן, אני חוזר, יש לנו עץ הדעת טוב, הרי אתה מבין, אז למה מתים?
כאילו אתה... מה זה מות תמות? מה זה מות תמות?
כן, אוקיי.
פעמיים תמות?
אז יש לנו תיקון הקשב, בסדר? אלוהים מדבר. אז צריך להתחיל להקשיב טוב. יש שמיעה כללית שאתה שומע בגדול מה הוא אומר. עכשיו אתה רגע, הוא לא דיבר בגדול, הוא דיבר קצת יותר בגדול, בוא נקשיב. אז אתה מתחיל להקשיב לאט. מה הוא בעצם אמר לי פה? עכשיו, יש מישהו שמצטרף לשיחה, והוא אומר, אבל בוא נסכם ככה מהבטן בינתיים, מה זה העץ הזה, למה לא לאכול ממנו, ומה יקרה אם יאכלו ולמה. כאילו, בוא תנו פירוש פשוט, ככה, לא פשוט, פשוט מהבטן. פירוש המיידי, תסבירו. תרגמי את הפסוק לילד בן 7, בסדר? 6. אלוהים אמר ש...
מעץ אחד אל תאכל.
רגע,
זה בפשט.
מעץ אחד אל תאכל. יש פה עוד חלקים.
כי אם תאכל,
תמות.
זה בפשט.
זה גם
מעץ
ש...
זה בלי דעת.
זה בלי לתת דעת. כן, עכשיו אני שואל, אבל עדיין קצת שאלת תם. למה אני אמות מהעץ הזה?
לא, גם יש את העניין שלי.
רגע שנייה.
כי השם ציווה, כאילו, הוא יאמר אלוהים.
אז מה?
כן,
אז מה אבל? הוא ציווה. מה שאולי אתם דומים בזה, במובן של, מה זאת אומרת? אלוהים ציווה, לא לאכול, ואם אתה לא עושה את זה, אז מתים. אבל זה עוצמו הדבר שצריך להיות לנו קצת לא ברור. מה הקשר?
למה זה לא ברור לך? יש פסוק לפני, ויצב השם אלוקים.
כן, אבל למה, אני מנסים להבין מראש, מי זה אלוהים הזה? בפרשת בראשית, והפרשה של הנחש, יש לנו תמצית של כמעט כל התורה כולה, כל העסק הזה. אז זה דחוס, אבל יש שם את המבנה הבסיסי של הכל. אלוהים מצווה דברים, ומי שלא עושה אותם מת. מה הקשר? תגיד, כאילו, אוקיי, ואם לא, אז אני אזרום איתך. למה זה כל כך נראה טבעי ומוטבע לנו המחשבה הזאת, שאם אלוהים יגיד זה ולא תעשה, אז תמות. או תקבל איזה פורמט אחר של עונש, או כאילו מה...
כי זה מוכר לך.
בסדר, זה בדיוק מה שאני רוצה להרער את השאלה תם הזאת, שזה לא בדיוק מובן, ובדיוק על הלא מובן הזה, אנחנו רוצים להתחיל להבין את זה, כי זו שאלה מטרידה, ובדיוק הנחה שהוא מציף לנו את השאלה המטרידה הזאת. למה אלוהים אומר לו לאכול מהעץ? מה הקשר בין זה ללמות? איזה מין אלוהים זה שמונע ממך דברים ואומר לך שאם לא תעשה מה שהוא אומר, אז אתה תמות?
אבל כאן בראשית, כן? זה אלוהים.
אתם איתי? זה השורשים של הכל. אחרי זה, כן. כל השאלות של איך כל הדיבורים הנחמדים האלה של ימים המקשורים לתורה, הם יושבים על הדברים האלה. אלוהים אומר, ואם לא, אז תמות. אחר, לך תגיד שהוא אוהב אותך והוא רחמן, ומה רחמן? הוא אומר, תעשה מה שאני אומר, או שתמות.
אבל זה בריאת העולם, בריאת העולם לא נעשתה ברחמים.
אז אתה אומר שפה זה עוד צד הדין ועוד לא שיתפו רחמים. אז קודם כל, אם כבר אתה רוצה לדייק, אז המדרש אומר ששילוב מידת הרחמים מתחיל מתי שמופיע השם הוואי האלוקים. במעשה בראשית כתוב היום אלוקים והיום אלוקים. פה בפרק ב' וג' אנחנו כבר שומעים ויצב השם אלוקים. אז זה כבר אמור להיות עם השיתוף של הרחמים. בסדר. אני עדיין איתך שהנושא של הספר שאני מקווה לכתוב על התורה יהיה גילוי מידות הרחמים של הבורא, ובו יהיה גם כתוב שגילוי מידות הרחמים הוא הולך ונבנה והולך ומעמיק. אז גם התחילה להיות פה מידת הרחמים, יכול להיות שעדיין באופן יחסי מידות הרחמים של הבורא עוד לא התגלו. בסדר? אז יכול להיות שאנחנו שומעים פה דינים, אבל גם על הדינים.
אבל היא השאלה היותר מציקה היא אחרת.
אז שנייה אחת, גם על הדינים, גם על הדינים צריך לשאול מה זה הדינים האלה שצריך, כאילו אלוהים הוא מין קשוח כזה, ואחר כך נמתיק אותו ברחמים, גם הדינים בעצמם צריך להיות משהו קדוש ונעים, זה קשור למה שדיברנו אז. כאילו צריך גם איזה מקום כזה של כפות, מה זה הדבר הזה בכלל? למה יש להשם דינים בהתחלה? איזה מין רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהעולם אינו יכול לעמוד ושיתף במידת רחמים, אז זה כאילו לכתחילה, אם אתה שואל אותו, הוא הלך על הקטע הזה של מידת הדין. זה נראה לך משהו...
לא, אבל גם הוא אומר ויצב, לא ויומר, ויבקש,
ויצב. על הכל אנחנו רוצים לפתוח מחדש את החוויה שלנו, את התפיסה הפנימית שלנו של המילה הזאת, שהוא מצווה. מצווה מה זה? בקשב שלנו אנחנו שומעים את אלוהים המצומצם, כמו שאנחנו מכירים אותו, שהוא טיפוס כזה שרוצה שיעשו מה שהוא אומר. נכון? אבל זה מה שאנחנו רוצים בדיוק לפתוח מחדש, את זה. את כל המוסכמות הכל כך ברורות לנו האלה שאנחנו שומעים ויצב, אז אנחנו במדמה שלנו מציירים את תעשה מה שאמרתי לך או שתמות. וזה לא, וזה כל כך דבוק לנו שאנחנו משוכנעים שזה מה שכתוב פה ואין קריאה אחרת. ואחר אם יבוא מישהו, הרב קרליבך, ויגיד שהשם אוהב אותך וזה, אתה תגיד לו, זה חמוד, אבל זה לא מה שכתוב. כן, כתוב מצווה, כתוב למות, כתוב, כן. אז זה בדיוק העניין, אנחנו רוצים כאילו, רגע, בוא נשמע לאט, אלוהים פה מדבר, מה אני שומע? אולי, 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 יש לי חסימות על הקשב. אולי. רק לפתוח את זה מחדש, את התדר הזה, איך אני שומע את השם, אני רוצה לשמוע, להכיר את השם יותר טוב, ואז אני צריך לראות את ההיכרות הטבעית שלי, ולנסות לראות אולי אני יכול לשמוע משהו אחר. אבל בסדר, בוא נגיד ככה שאני שמח שאמרתם את זה, כי זה באמת קריאה, נגיד, לפחות נורמלית ומקובלת, לשמוע ככה שזה מה שהשם אומר. בסדר, זה מאוד, בוא נגיד, זה לפחות מאוד מובן, והרבה אנשים ככה ישמעו שאלוהים אמר וזה, והנה בא הנחש בדיוק על הנקודה הזאת, הוא בא להיכנס בקשר בין האדם לבין השם, כי כשהאדם שומע ככה, אז יהיה קל מאוד להיכנס בקשר בינו לבין השם.
כן,
בטח.
הוא לא התחכה.
כן, אז בדיוק שם. נכון. ואז הנחש בא ואומר...
לא, גם רגע...
הוא הולך, כן, סליחה.
אני רוצה להגיד שגילו, כשאני קוראת את זה, אז... זה מרגיש כזה, עומד הדעת טוב ורע לא תאכל ממנה, ויום איך לך מות תמות, כאילו, זה, העץ הזה, שם יש דעת, טוב ורע, אל תאכל, יש שם.
כן, אבי, קימה הבעיה, זה הולך באמת עוד צעד של, רגע, עזוב למה מות תמות, למה אתה בכלל לא אוסר ממני לאכול מהעץ הזה?
את כאילו אתה מפחד, שאם אני אוכל.
אז מה?
אז אני יודע טוב
ורע, ואז כן.
אני...
ואז מה? כן. Okay. פחד.
אני שווה לך, מעליך, לא יודע.
אז אנחנו הולכים צעד אחורה, העץ הזה נשמע דווקא די טוב.
כן. Okay.
אז למה אלוהים מונע מהבן אדם לאכול מעץ שנשמע די טוב? Okay. עץ הדעת טוב ורע, מה יותר מזה? Okay. כאילו, תדע מותר, אסור, תדע מה טוב, מה רע, כאילו, מה הבעיה? להפך, היית צריך לצוות עליי לאכול ממנו, או לפחות להרשות לי. בטח לא להגיד לי שאני אמות. אם אני ארצה לדעת טוב ורע, דעת טוב ורע, זה אין, אתה מבין? אז אולי, אז עוד לפני זה, אני אומר, למה אלוהים מונע את זה ממני? ואם זה נשמע טוב, אז למה אלוהים מונע ממני משהו שנשמע לי טוב? אז המסקנות המתבקשות כזה, אם אתה שואל את השאלה הזאת, זה יכול להכניס אותך לאולי אלוהים מפחד מהגדלות שלי, או שהוא... לא רוצה בגדלות שלי, הוא רוצה אותי קצת קטן, כדי שאני לא אתפוס הרים ראש, אולי אלוהים לא רוצה מתחרים, אולי... וזה לא דבר סתמי לחשוב ככה, כי במיתולוגיות של האומות, זה מאוד נפוץ העמידה הזאת מול האלים, שזה תחרות שצריך כל הזמן, האלים יש להם כל מיני מניירות לשמור על הבן אדם קטן ושלא ירים את הראש, שהוא לא אויב שלהם, כן?
ברגע שהוא מרים...
הוא חוטף, ואז הם צריכים לרצות את האלים, ולהביא לו קורבנות, כדי שהוא יסלח להם, זה לא יסלח, זה גם לא במערכת הרזים שיסלח, פשוט לרצות אותם, שכאילו אתם תיתנו לי מה שאני רוצה, ואני אסכים לקבל את מרותכם. אז זה במיתולוגיות, אבל גם בלב שלנו, זה נשמע מצחיק, אבל זה לא נשמע כל כך מצחיק, כי אנחנו הרבה פעמים ככה, זה לא מובן לנו שהשם לא רוצה לקחת מאיתנו משהו טוב. זה לא מובן לנו מאליו שהשם רוצה אותנו גדולים.
וגם הוא לא אומר לנו, הוא לא נותן לנו את ההסבר כאילו, אוקיי, אתה טוב וחבל שתתבלבל מצדה הטוב ורע.
כן, הוא בלי הסברים. כך.
כן, זה... מצדה הטוב ורע לא, נקודה, כאילו.
לא נקודה, כי תמות. עכשיו...
עוד יותר, כאילו, אבל...
אז אם הרמנו כל זה להנחתה, הנחש בא ומסבך עוד יותר את החיים. ויאמר הנחש אל האישה, בפרק ג' פסוק ד', לא מות תמותון. זה לא נכון. זה לא נכון.
מפרי את השיר בתוך הגן, אמר, לא תיגעו בו.
זה האישה. מי זה הנחש הזה? אפשר להסביר כל פנימי, אפשר להסביר שזה, בוא נגיד בפשט הסיפור, זה לא כל פנימי, זה מישהו שמסתובב בגן עדן. אז אם את קוראת את כל הסיפור כקולות פנימיים, אז הנחש הוא גם קול כזה. כן? שזה מה שנקרא ללמוד את התורה באדם אחד.
זה גם מראש אמרנו ש...
שמה?
חלק מהספקות לקבל את הציווי כמו שהוא.
שמה?
לא, כל מה שאמרנו קודם, למה שנקבל את הציווי הזה ככה. הוא נכנס לנו בדיוק בספק. בלי שאנחנו, כן, בלי שאנחנו מבינים. למה, כל השאלות ששאל.
כן, בוא נגיד לכל הפחות, לכל הפחות, גם אם הוא קול חיצוני, יש לו מקום להיכנס. כן? אז עכשיו הוא אומר משהו, קודם כל, לא מותם אותון. זאת אומרת, נגיד את זה בפשטות, אלוהים. לא, יותר גרוע.
מונע.
לא, הוא משקר. אז זה הנחש, את מבינה? אני אומר, זה מה שהנחש בא להגיד, יש פה פסוקים מפורשים. אלוהים אומר, מות תמות, והוא אומר להם, לא מות תמותו, זה לא נכון, זה מלחמה חזיתית, זה לא, תשמע, אתם תמותו, אבל למה, וזה, הוא הולך יותר גרוע ממה שעשינו עד עכשיו. כי יודע אלוהים, כי ביום החולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז ביום החולכם ממנו, אנחנו ביום החולכם ממנו מות תמות, לא רק שאתם לא תמותו, ייפקחו עיניכם, ואתם תהיו כאלוהים יודעי טוב ורע. זאת אומרת, דעת טוב ורע זה נכון, אבל אתם תאכלו, זה לא יהיה מוות, אלא להפך כמעט. אתם תהיו כמו אלוהים.
ומה זה המות תמותון הזה?
לא יודע.
למה מות תמותון?
כן, לא יודע.
פעמיים. אחרי מוות, אחרי מוות. אולי מוות אחד זה של הטוב, מוות אחד של הרע.
אולי. אז לא יודע מה זה המות תמותון או מות תמות, אבל בכל אופן הנחש בא ואומר, כאילו, הוא בעצם נכנס למקום הזה שדיברנו, מה זה העץ הזה שאלוהים רוצה למנוע מאיתנו, אז הוא אומר, זה עץ שעושה אותך כמו אלוהים. ובאמת, לא מות תמותון, זה לא שהעץ הזה רעיל וזה, או זה, זה גם... לא, קיצור, זה לא יקרה.
וואו, זה מדהים. כי זה מעלה לי עכשיו כאילו בעצם התייחסות. התייחסות לכל התורה, באמת.
שימה.
לכל המצוות.
נכון.
כי אני...
תואמי החיים זכו.
מה?
תואמי החיים זכו, ואתה עושה את זה, כי קראת ו...
ואז גם אם אתה בעצם... וכשאתה לא עושה, אתה כן מרגיש כמו אלוהים כזה. כל המצוות, לגבי כל המצוות. לא, אני מרגישה כאילו...
מה, מה אני לא הבנתי?
לא, בגלל שאני באה נגיד מעולם חילוני, ואני נמצאת עם חילוני, אז אני יודעת כאילו את הקטע הזה.
שמה?
שמה פתאום שיגידו לי? מה פתאום שמישהו יגיד לי? אז זהו, אז...
אה, את אומרת ככה. עצם זה של מה פתאום שמישהו יגיד לי.
כן, ואז הוא אלוהים על עצמו.
אה, ככה.
אותם כופרים. אני לא יודעת איך להגיד, כן? כן. כאילו זה בעצם מייצג באמת את כל התורה כולה, את כל העניין הזה של התייחסות למצוות.
כן, זאת אומרת, יש פה את השורש של התמצית, זה המצווה הכי שורשית, הראשונית, ובאמת יש במדרש שמסבירים פה איך כאילו כל העסק הזה כלל את כל המצוות וכל התורה כולה, אז יש פה את תשתית המערכת יחסים ביני לבין אלוהים, ביני לבין המצוות, והנחש איך הוא נכנס. אבל אני רגע לא רוצה לעשות חיים עד כדי כך קלים להשם ולמצוות, צריך עוד טיפה להקשות, שמי זה אלוהים שיגיד לי, הנחש לא אומר שזאת הבעיה שלו, מי אני שיגידו לי משהו. הוא מערער על עצם הדבר, לכאורה. הוא אומר, מספרים לך שאם אתה תקשיב לצו הזה, אז יהיה לך חיים, ואם לא אתה תמות, וזה הפוך. זה לא רק שזה לא בדיוק נכון, זה לגמרי הפוך.
הוא לא משתמש בזה.
אתם תהיו כאלוהים.
מה אתה שומע לו?
לא, כן, הוא לא אומר זה, הוא אומר, רגע. עכשיו, אפשר לשמוע סאבטקסט, כן? כי באופן טבעי, האישה, אם היא תקבל את מה שאומר פה הנחש, אז היא תגיד לעצמה, רגע, רגע, רגע. אם הנחש הזה, נגיד, צודק ולא נמות, ואנחנו, זה עץ שעושה אותך כאלוהים, אז עכשיו מתבקשת השאלה, בין היתר, אז למה אלוהים לא רוצה שאני אוכל, אם זה ככה? אם נגיד, הייתי תמים קודם, חשבתי שכשאני אוכל אני אמות, אז אני מבין למה. אבל אם הנחש צודק ואני לא אמות, אז למה אלוהים לא אומר לי? ולמה אלוהים לא מספר לי שנהיים כאלוהים? ומה הבעיה של אלוהים שאני אוכל ואני אהיה כמו אלוהים? עכשיו, מי צודק? תנסו להיכנס לראש שאתה עכשיו קורא את הסיפור ואתה אומר, ברור מה, אלוהים הוא הטוב והנחש הוא הרע וברור מי צודק, אבל אתה קורא את זה מבחוץ, מבפנים, יש לך דילמה כזאת של שני התלבטות, ששניהם אומרים, כל אחד אומר לך שהוא החבר הכי טוב שלך, והוא אומר על השני שהוא האויב שלך. כן? זה כל זה... ואתה לא יודע מי זה מי, הם לא באים לבושים, ההוא באדום והוא, אתה יודע, כמו בסרטים, ההוא עם הקלשון. הוא גם עם ג'לביה, הנחש עם ג'לביה. זה ברור, לבנה עם זקן גדול כזה וזה, והוא גם כן אומר, כאילו תקבל. עכשיו, מה מהכי מבלבל? אם נקפוץ רגע לסוף...
אבל אם הייתה שם נוכחות של אלוקים מאוד גדולה, כי בעצם זה הבריאות הראשונות, זה לא איזה...
עד רבה, זה רק מדגיש את זה, כמה ההתלבטות היא מובנית. זה לא שאנחנו מתלבטים כי אנחנו רחוקים מנבואה, מדובר בבן אדם שאלוהים דיבר איתו ישירות.
בדיוק.
ועדיין יש התלבטות. כן, עדיין כוחו של הנחש רב לו, וזה חלק מהעניין שיש התלבטות. זה לא שאם האלוהים היה מדבר איתי ישירות, אז לא הייתה לי את ההתלבטות. כי אם אלוהים היה מדבר איתי ישירות, אז גם הנחש היה מדבר איתי ישירות. אנחנו עכשיו בדרך כלל לא מדברים ישירות עם הנחש, כמו שאנחנו לא מדברים ישירות עם אלוהים. אז עכשיו תראו רגע בסוף פרק ג' בפסוק כ' ב'.
בדיוק הגעתי.
ויאמר השם אלוהים, אחרי שהם אכלו. עכשיו יש לנו עדות מפי אלוהים. ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו. אגב, עוד פעם המילה הזאת ממנו. נכון?
איפה זה?
בפסוק כ' ב'.
בפרק
ג' אני אשת.
אז
את
יכולה לקחת את זה, אז יהיה לך את אותם. כן, כן, ויאמר השם אלוקים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. בסדר? מה, אז קודם כל, מי זה כאחד ממנו? מי זה כאחד ממנו?
האדם.
כאלוקים.
כן.
זאת אומרת שהנחש צדק בהקשר הזה. הוא אמר, והייתם כאלוהים, זה נכון. לדעת טוב ורע גם, נכון.
מעניין, כאילו, זה לשון רבים, זה משתמר על לשון רבים.
נכון. נכון. גם הממנו של לא תאכל ממנו בעץ הדעת, שזה אתם חידשתם לי, וגם פה ממנו, המילה הזאת מופיעה עוד כמה פעמים בתורה, והמדרש קופץ כשהיא... ואתה, פן ישלח ידו, ולקח גם עץ החיים, ואכל וחי לעולם. אתה מבין מה?
Okay.
איפה מות תמות? לא רק שמות תמות, אם הוא קצת יהיה זריז, זה הבן אדם, והוא יחיה לעולם. עכשיו, פה אתה אומר, התורה מביאה את זה בפה של אלוהים. מה התורה רוצה ממני? שגע אותי? כאילו, מה רוצים ממני? זה, הנה, הוא לא מת. הוא נהיה כאלוהים. כמעט, אחד כאחד, מה שהנחש אמר, הוא צדק.
עכשיו הוא מפחד גם שיוכל מהצחיים.
זה עכשיו, אני כבר ממשיך הלאה. אלוהים אומר בעצמו, כאילו משמע, שהוא מפחד שיוכל מהצחיים, והוא יחיה לעולם, שזה מה הבעיה? מה הבעיה? ממה אלוהים מוטרד פה, כאילו? זה מה שהנחש מצליח להכניס לנו ללב, מה הבעיה שנחיה לעולם? עכשיו, בזה החילונות היא טובה. כי הדתי כבר ספג את זה שזה נראה לו ברור שאלוהים רוצה אותך קטן. שהוא לא רוצה שתהיה גדול כמוהו, נכון? אז כשהוא קורא להיות כאלוהים, ברור לך שזה לא טוב. אבל דווקא אני רוצה לשאול על זה, מה פתאום? למה זה כל כך ברור שזה לא טוב, שהוא יחיה לעולם, הוא יהיה כזה מעולה? מה, אתה מפחד ממתחרים? מה הבעיה שלך שהוא יהיה גדול ונפלא? כאילו אני רוצה, אתה רוצה את הבן שלך קטן תמיד, או שאתה רוצה שהוא יהיה כמוך, שהוא ידע טוב הרע, שהוא יתפס, שהוא יהיה בן אדם, כמוני, מה, רוצה להקטין אותו?
התגובה של אלוהים בכלל למה שאדם עושה. הוא משנה את מה שהוא תכנן, כאילו,
תכנן לומר. את כבר הכנסת פירוש, אני אומרת, צריך לשים לב מתי אני כבר מכניס את הפתרון. קודם כל הקושייה, רגע, מה שאלוהים אמר קודם ומה שאלוהים אומר עכשיו, זה לא נראה עקבי. כן, אז את אומרת, אוקיי, אז את כבר מציעה שאלוהים בעקבות המעשים שינה את התוכנית.
נכון.
עכשיו, הנחש אומר, לא שינה את התוכנית, ומראש זאת לא הייתה התוכנית.
אני דווקא לקחתי את הפסוק אחרי.
אז הנחש אומר את
זה. שמה? וישלחהו, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה, ומה? שמה?
ככה הוא הקטין אותו, וזהו.
כן,
שכח מה. זה יוצא אותו בגן עדן.
כן, זה גם.
אין לו נגיעה לעץ החיים.
אבל עץ החיים בכלל לא מוזכר.
כן, לך תסבול.
עץ החיים בכלל לא מוזכר.
מוזכר, לפני זה. כן, כן. ויצמח השם אלוהים, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. מוזכרים לנו כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, עץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אז יש עוד עץ שנקרא עץ החיים.
אבל לא היה לזה ציווי על עץ החיים לא לאכול ממנו?
כן, כי כאן הוא ציווה על הרע.
היה אפילו,
כן, אפילו. בידת.
כן, היה, ככה זה נראה, שהוא היה יכול לאכול מעץ החיים. בכיף.
כן.
עכשיו אני אומר, איפה האלוהים הזה?
עכשיו הוא גם מצטער על משהו שהוא... נכון. שהוא לא מנע ממנו מלכתחילה.
נכון.
כן, אז אני מוסיף מניעות, כי יש סכנה, כאילו. ניחא שחי לעולם, אבל לא, הוא לא כמוני, אבל אם הוא גם כמוני וגם חי לעולם, כן, זה בעיה.
כן.
איפה האלוהים הזה שכל כך אוהב אותך ורוצה בטובתך? אני אומר, מי שקורא בפשטות, אני חושב שלרוב האנשים קשה שלא לראות כמו איזה אלוהים שמתגונן ושולח את האדם, שהוא לא יעשה צעד. איפה? אשר רחום וחנון, ערך אפיים ורווחה, זה כאילו הפשט, כן?
נכון.
אני רומז לכם שזה לא הפשט, אבל מה זה לא הפשט? אבל זה...
אין לא הפשט, זה חייב להיות הפשט ואנחנו צריכים לברר את זה, אבל זה הפשט.
אני לא מכחיש את מה שזה מעיף לנו לפרצוף.
נכון.
ואני בכוונה מדגיש את זה, מי שלא רואה את זה, אז אני מבלה די הרבה זמן בשיעורים כדי שיראה את הבעיה. אבל...
נכון.
כי משם אתה צריך עכשיו, צריך לשבור את הראש, לא יודע, עכשיו תשבור את הראש, כי אם אתה לא תשבור את הראש, אם לא תפתור את זה, אז אתה תמיד תעמוד מול השם עם התפיסה הבסיסית הזאת של היחסים, מי זה אלוהים, מה היחסים שלו איתך, מה, כאילו...
שאני אתה יכול להסתכל על זה כלא, כי על כל המהלך הזה, כלא ציווי.
אלא.
אלא כאילו איזושהי, הלכתי איתו במהלך הפוך, כאילו, הפוך על כל המהלך.
שמה?
שכל המהלך הזה הוא לטובה בקטע של ה... אז הוא אמר, לא תוכל, אבל...
הוא התכוון תוכל.
אולי המוות, אולי המוות, המות תמות. הוא גם לא רע.
למה אני צריך ללכת לשם? בסדר, אתם מבינים מה הוא אומר? אז הוא אומר, רגע, בוא תקרא יותר איזה, נכון, הוא ציווה לא לאכול, אבל ודאי שהמוות זה חלק מהמהלך. למה אתה מה המוטיב, מה זה בא לפתור לך? מה, למה בכלל ללכת לפתרון הזה?
להשקיט את ה...
לא, אבל את מה זה בא לפתור?
לפתור את, את, את העניין ש... ש... שהשם לא רוצה אותה, שגילו שהשם באיזשהו מקום לא רוצה את, ה... את המהלך שלך.
כן.
דווקא הולך את טובתך. כאילו... אתה מחפש את האהבה. אתה לא... אתה אומר כאילו, אוקיי.
כן, אבל אתה מבין לאן אתה, המהלך שלך הוא יכול להסתבך במובן הזה של אז עכשיו בוא נקרא ככה את כל התורה. לא תאכל חזיר, הוא לא התכוון, כאילו זה חלק מהמהלך, נכון? הכל זה, זה מין פתרון ששכרו לא בצידו לגמרי, וגם, כן, בסדר, אבל זה פתרון. אפשר להגיד ככה שיש מימד אחד שבו השם לא רוצה שתאכל, ויש מימד אחר שבו אתה צריך לאכול. זה כיוון כזה.
אולי בעצם הוא מראה לנו מה ההתנהלות של נפש האדם, שכשמצווים אותו בעצם הוא מגיע למקום אחר ממה ש... הוא תמיד יגיע לאיזשהו מקום לא טוב. אתה מבין למה אתה מתכוונת? שבעצם הוא יכול להיות שאם הוא לא היה מצווה דווקא לעץ הדעת, הם לא היו נוגעים בו, וזה בכלל לא היה כמו העץ החיים שלא... שבעצם לא בא לידי ביטוי עד ש... אלא הוא פה מראה איזשהו מהלך פנימי של ממה הנפש... אתה מבין אם מתכוונת?
אז המסקנה של השם מכאן ועלה הייתה צריכה להפסיק לצוות על האנושות מכאן ואילך, כי הוא היה צריך לתחקר ולהבין שכשהוא מצווה, אז ברור שיריבו איתו וברור שיעשו הפוך. אז תפסיק לצוות. הוא לא עושה ככה, הוא עושה פטנט אחר, בוא נגרש אותו מהבית. אז איפה הקטע שהשם רוצה בטובתך? הוא רוצה שלא תאכל, זה הבנתי. מגרש אותך מהבית, זה הבנתי. שם קרובים שזה מלאכי חבלה לשמור מאכילת עץ החיים, זה הבנתי. איפה הקטע שהוא רוצה בטובתי? עכשיו, מה הצרה? שאם אני נשאר עם השאלה איפה הקטע שהוא רוצה בטובתי, זה בדיוק מה שהנחש רצה לשכנע אותי. הוא הצליח. הוא הצליח עד כדי כך שאני אפילו קורא את התורה של השם, וזאת התחושה שלי. זה עד כדי כך הוא הצליח. מה זה הדבר הזה? זה חוסר האמון הבסיסי שלי בהשם.
אתה יודע מה החוויה שאתה מייצר עכשיו? זה כמו לשבת מול הציורים האלה של התלת מימד, אני אף פעם לא הצלחתי. להצליח לראות את התלת מימד, אתה כבר...
יפה מאוד.
יפה. אז יאללה, תגלה.
כן, כן, איפה התלת מימד? אין שתגלה. למה? כשאנחנו עושים את זה ככה, מה אנחנו מקבלים? שבאמת ככה אנחנו מסתכלים על העולם. אנחנו התרגלנו לשקר לעצמנו בקריאת התורה, ולא לראות מה שאנחנו רואים, ולעשות סלטות אינטלקטואליות כדי ליישב לעצמנו, אבל זה לא פותר את הבעיה, כי בחיים אתה לא יכול לעשות סלטות אינטלקטואליות. אז מה שאני רוצה, שתקרא את התורה כמו שאתה באמת, באמת קורא אותה בחוויה הראשונית שלך, לא בהסבר השני האינטליגנטי, כי ככה אתה פוגש את החיים. ורק מכאן אתה יכול בכלל להתחיל לחשוב לפגוש את השם היותר פנימי. זה הרבה שלה גומר שמי שאין לו קושיות על השם, אין לו כלים להשגת אלוקות. המקום הזה שבו אתה מעז לפגוש את זה, ככה, כמו שאתה רואה את זה עכשיו, ועולות לך קושיות על השם, מכאן מתחיל המסע שלך לקבל השגת אלוקות יותר פנימית. מי שמטשטש את זה, הוא אף פעם לא יקבל את ההשגה של השם. עכשיו, יש נקודה שרוצים שיפטרו לנו. אני אולי נגיד היום כמה דברים, אבל הנקודה שאנחנו לא אוהבים להמתין שם. לא אוהבים להמתין בקושיות על השם, אנחנו ישר רוצים לסגור את זה. וזה לימוד תורה שהוא קצת חולה כזה. אני לא רוצה ללכת הביתה עם קושייה מהשיעור. אני רוצה שיסגרו לי את זה, כי אני אשאר בקושייה על השם. אבל אתה מלא בקושיות על השם כל היום. מה חדש? לא אוהבים להמתין ב...
אבל זה מה שמלמדים אותנו כל הזמן, כי מה זה למשל ללכת לעשות שאלת רב? מה אני יודע? בוא תשאל את הרב, הוא כאילו...
הסתלק מן הספק.
כן?
אז אם אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו כמה פסוקים פה פגשנו מחדש את השם, אולי צריך גם לאט לאט שנלמד בתורה לפגוש מה זה מערכת יחסים מתוקנת עם הרב, ואנחנו יכולים לפגוש את זה דרך... משה רבנו ודרך עוד כל מיני, מה יש לתורה לספר לי על מערכת היחסים עם רב, איך זה אמור להיראות, מה הבעיות שם, מה הסכנות שם. אולי זה לא מה שחשבנו, כמו שזה לא מה שחשבנו השם, אז לא מה שחשבנו מה זה רב. זה לא מה שאתה פעם לא הולך לשאול שאלת רב מה כשר, מה אסור, אבל מה מלחיץ בזה?
מלחיץ... להגיד דברים כאלה.
אה, אני... טוב, יכול להיות. יכול להיות. אני לא, לא הכוונה שלנו להלחיץ, אבל הכוונה שלנו להתחיל לתפוס שהמוכנות להמתין באי ידיעה זה חלק מובנה מהקשר שלנו עם השם ועם התורה. ודווקא, רוצים, סגור לי את זה. מה סגור לי את זה? תישאר, אני לא יודע.
סגור, תפתח.
שמה? או כן, תגלה, בסדר, אבל צריך להיות...
לא, אבל תגלה זה מפתח.
אה, זה כן. זה עם הזמן מקבלים מפתחות. אז המפתח הראשון שאנחנו מקבלים פה מבחינה מתודית זה תקרא לאט ותקשיב טוב מה אתה שומע פה, ואל תמהר ליפות. כי התורה יכלה להסתיר את זה. היא יכלה לא, כאילו, היא שמה את הפסוקים ככה. היא יודעת שזה עלול לייצר לך בלבול, בסדר? והיא שמה את זה פה. אז לא צריך למהר לטשטש. טוב. אז אני תמיד בשיעורים האלה, אני תמיד בדילמה. אני לא יודע אם זה היצר הטוב או היצר הרע שלי, אני אוהב להשליח אליי. אנשים ילכו הביתה ככה, יותר. זו שאלה, תלך הביתה. תן קצת להתבשל, אבל... אז אני לא יודע אם זה היצר הטוב או היצר הרע, אבל אולי קצת לקצר. אני תן לאנשים להתייבש ככה. לא, לא תהיה תשובה השנה על השאלה הזאת, תלך הביתה. למה זה חשוב? כי אני, כשאני קורא תורה, אני לא הולך שנה עם השאלה. אז זה נורא נחמד. לתלמידים אותי צור סלט נעים כזה שכבר פטור.
כל אחד בעבודה שלו, חבור.
לא, בסדר, אבל... כן, א', אתה צודק. לא, אבל אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שלי כלומד תורה וגם כמלמד, שיש דברים בתורה שיש לך איזה קושייה, והיא לא תיפטר לך, והיא תיפטר עוד 4 שנים, וזה בסדר. וזה בסדר. להישאר בקושייה. הרב מדן אמר פעם, קרא לימד ספר איוב, אז הוא אומר שמה שיש מחלוקת בין הרעים לאיוב, אבל יש משהו ששניהם מסכימים עליו, שהשם לא מסכים איתו. גם הרעים וגם איוב רוצים תשובה עכשיו. אז איוב אומר, השם הוא לא צדיק, והם אומרים לו, תרגע, השם לכל לטובה, תפסיק, אתה סתם כופר, וזה וזה. והשם אומר להם, שניכם רוצים למצוא תשובה עכשיו. לא מסכימים להישאר בקושייה. אז אומרת, אל תישן, שישאר לך קושייה 3-4 שנים. בסוף השם יפתח, תבקש ממנו, תגיד לו, אני רוצה דעת, רוצה שתתגלה אליי. תתגלה אליי זה במובן של, תספר לי את הסוד שמסתתר פה בפסוקים. הנקודה הזאת זה להאמין שצריך להיות פה איזה פתרון. לא רואה אותו. אבל יש כמה טריקים שגורמים לנו להתבלבל מהנחש. האחד, זה שאנחנו, קשה לנו להכיל את זה שהשם יגיד על דבר טוב לא לאכול ממנו. אז קודם כל אנחנו יכולים, זה בסדר גמור. גם הנחש צודק, וגם אלוהים אמר לא לאכול, ושניהם מסתדרים. זאת אומרת, הוא צודק שזה עץ שנהיים כאלוהים ידי טוב ורע. הוא צודק. לא מות תמותון זה עוד שאלה, אבל אלוהים כשהוא אמר לא לאכול, זה לא בגלל שזה עץ גרוע, זה עץ מעולה. אז איך יכול להיות שאלוהים אומר לא לאכול מעץ מעולה, וזה לא בגלל שהוא מפחד ממני, ולא בגלל שהוא רוצה אותי קטן, ולא בגלל שהוא רוצה אותי כל זה. זה החידה שיש לי לפתור. כי למשל, הרבה פעמים בן אדם דתי, בשביל לאסור על עצמו משהו, אז הוא צריך להגיד לעצמו שזה גרוע. כן? זה רע. כי אם זה טוב, אז למה אני... לא ילך יעשה את זה. אז כדי לאסור על עצמי, אני נאלץ להגיד לעצמי, זה גרוע. וזה פתרון לא כל כך בריא נפשית.
מה
זה
חלק?
גרוע לי.
זה טוב, ואני שם. לא הולך. כן, בדיוק. זה לא סובלים שם, זה אבל סובל. זה לא נכון. הם נהנים מאוד. אתה רואה אותם חוזרים מוארים? אז זה מה שהנחש אומר. אומר, לא מותם מותון, ויהיו מבסוטים.
ולמה שאני לא אלך?
את זה את צריכה לפתור, אבל לא על ידי זה שזה רע.
לא, אבל זה הכי מצחיק לי, כשהיו אומרים לי את זה, אז הייתי אומרת, כאילו, אם מוטי היה אומר לי, אבל זה לא רע, אז...
בדיוק.
איך אתה, כאילו, זהו. איך אתה מרשה לעצמך להגיד כזה דבר, כאילו? אני לא הייתי יכולה להקשיב למישהו שהיה מוכן להגיד דברים.
כן, אז איך אני לא הולך לאכול מעץ כל כך נפלא? זה בסדר, שאלה. אבל לא על ידי זה, למשל, בואו ניקח דוגמה אחרת, לא יודע מה, מערכות יחסים, אז אתה רוצה לחנך את הילדים שלך, מערכות יחסים לפני הנישואין, זה לא טוב. אבל באיזשהו שלב הוא מתחיל לחשוב שקשר פיזי עם אישה זה גרוע, הוא נאלץ להגיע לשם, כי אסור, וזה לא בסדר, והשמירת העיניים, וזה, באיזשהו מקום הוא צריך להגיד לעצמו, זה רע, זה פיך, זה פוי, וזה, ואז אחרי זה כשהוא מתחתן, אז הוא בחוויה שזה פיך, וזה פוי, זה דבר, כאילו, איכס. אחרת, איך הוא ימנע מעצמו דבר שהוא כל כך רוצה, והוא כל כך טוב, ואנשים כל כך שמחים מזה ונהנים, ואני לא, אז אני חייב להגיד לעצמי זה רע. אז זה מובן, זה תגובה אנושית נורמלית להסביר לעצמי שעץ הדעת טוב הרע הוא רעל, אבל משלמים עליה מחיר על התגובה האנושית הנורמלית הזאת. ובדיוק שם הנחש יכול להיכנס. וגם יבוא רגע שהקדוש ברוך הוא יגיד לך עכשיו תאכל, אז אם אתה כבר התרגלת כל כך שזה עץ רעל, אתה לא תוכל לאכול, אתה תגיד, אתה משוגע. אני לא נוגע בזה, איכס. כן? אז קודם כל, עץ הדעת טוב ורע אפשר להסביר ככה. מעורב טוב ורע, כמו שאתה רצית לומר. זה עץ שהוא מעורבב. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת... זה לא עץ שהוא מעורבב, זה עץ שהוא לא טוב ורע, הוא לא טוב או רע מהזה, זה תלוי. הוא עץ טוב, והוא עץ רע, זה תלוי. אתה, אם תאכל ממנו עכשיו ככה, אז מות תמות. אבל זה לא עץ דפוק. נגיד על הקטורת, כתוב שאהרון קיבל קטורת כדי לעצור את המגפה, כי אנשים התחילו לרנן שקטורת זה דבר הורג, למה? כי נדב ואביהו כשהם הקטירו קטורת הם מתו. אז אנשים אומרו, קטורת זה דבר מזיק. הבנתי, הנה, ראיתי מישהו שהתקרב ומת. אז מה עשה? הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה להוציא להם את הסרט הזה מראש. קטורת זה לא דבר מזיק, וקטורת זה לא דבר, זה תלוי. זה לא מוחלט. אלא, איך יכול להיות שאני מתקרב לדבר טוב, ונהיה לי מזה רע, לפחות זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד. הנחש רוצה גם להרער על זה. אבל זה דבר שיש בו עניין של מידה. ויש בו עניין של מתי, ויש בו עניין של מי.
נכון. כי ביום אוכלך לא כתוב פה.
נכון. עכשיו יש עוד שאלה שמסתתרת, של למה אלוהים לא מפרט את הפרטים שאיתי מנסה להגיד עכשיו. כן, אבל קודם כל...
דברים שאתה, שהאם היית אומר לי, טוב, אז בוא תנסי להסביר את זה, אז אני הייתי יכולה להגיע לאיזה שהם מסבירים, אבל זה לא כתוב.
נכון.
כאילו, אני הייתי יכולה לבוא ולנסות לחשוב מה בעצם זה... אבל זה לא כתוב, עכשיו אתה אומר לי את מה...
הרהורי לבך. אז קודם כל, אני לא הבאתי לכם לפה עכשיו, אבל בסדר, המדרש הולך לכיוון הזה, אבל לא מאפולוגטיקה, אלא בגלל שמדובר פה בלנסות לבנות אמון עם הקדוש ברוך הוא, על חלקים שלא סופרו לי בסיפור. עכשיו, אני אמצא את התשובות, אם יש לי איזה בסיס של אמון בו, אז בסוף אני אמצא משהו.
אני לא עושה... איזשהו אמון בו.
זה מה שאנחנו רוצים לבנות. אנחנו רוצים לבנות אמון עם השם, למרות שיש דברים שנראים לא כל כך משהו, ואפילו נראים די גרוע.
יש פה משהו משונה שההידוע נמצאת פה, ולא גידום עץ דעת הטוב והרע. כאילו, סתם, זה...
כן, עץ הדעת. כן, זה אולי קשור למה שאנחנו אומרים. זה עץ הדעת, קודם כל. עכשיו, טוב ורע. או עץ של לדעת טוב ורע. עכשיו, יש עוד דבר. יש מצב שאתה רוצה לדעת טוב ורע, וזה מזיק לך.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, אבל זה לא, כאילו, היום אתה יכול למות מזה, כאילו, זה לא טוב לך, אבל יכול להיות שיהיה מקום שזה לא יהיה.
כן, כן. ואז זה יכול להסביר למה הנחש אומר שתהיו כאלוהים, וזה גם יכול להסביר שבאמת אלוהים לא רוצה למנוע ממך להיות אלוהים. לו יצויר שהיית יכול לאכול מעץ הדעת טוב ורע, ולהיות כאלוהים, וזה לא היה מזיק לך, השם יסבח בזה מאוד. אופה, זה השעון שבת, כן.
מכאן.
מה זה? אתה מגיע?
אני
פה.
אני
אגיד
לך את הכל
עם הכיסא אולי. אתם לעשות עם זה. פה בא, אנחנו עושים אש לילה. אז אני חוזר אחורה בעצם, למה שאלוהים יגיד לך? למה מערכת היחסים שלך עם השם צריכה להיות כזאת, שהוא צריך להסביר לך את כל הפרטים האלה כדי להשתכנע? כמו שאתה אומר לילדים, מה, הילד שלי צריך לשמוע את כל ההסברים, למה אני חושב שחינוכית זה טוב, ולמה זה, כאילו, מה הבעיה? אני אומר לך, למה, מה, חסר לך הסברים? זה מה שאתה רוצה שיהיה ביחסים בינינו, שכל דבר אני צריך להסביר לך למה וכמה, כדי שתאמין לי שאני אוהב אותך? בוא נשאל לפני זה. למה לא אמרת? למה אני צריך להגיד לך? ברור שאני אוהב אותך. אבל כנראה זה לא ברור לנו מיידית. ומכיוון שזה לא ברור לנו מיידית, אז ההנחה שיש לו מה להגיד.
זה מה שאמרתי לך, שזה זה, זה מופלא שהם הראשונים, שהם בעצם רואים אלוקים, ואז, ושנחש יכול לבוא ולעשות כזה ירורים. זה...
אמונה זה לא טבעי. אמונה זה לא טבעי. זה לא דפקט שאין לנו אמונה. אתה מתחיל עם מידת אמונה מוגבלת, ואתה צריך לגדל אותה. זה המשימה שלנו. הגדלת האמונה. והאדם הדתי הוא חושב שאם הוא לא מאמין, אז הוא לא דתי טוב, כי זה אמור להיות הרצפה. זה אמור להיות הרצפה. אם אני דתי, אמור להיות לי אמונה לכתחילה. וברבי נחמן יש בזה הרבה שהוא אומר, מה פתאום? זה הסוף. כל מצוותיך האמונה, כל מערכת התורה זה כדי להצליח לבנות בתוכי אמון, אבל זה שהאמון שלי מעורער ואני מפחד, ואני לא מאמין שאוהבים אותי, ולא מאמין שהשם אוהב אותי, ואני לא מאמין שזה נורמלי, זה ככה בן אדם נוצר. ובטח שיש לנחש מה להגיד לי, ועכשיו אני צריך לאט לאט לבנות אמונה, זה תוצאה, זה לא התחלה. מה, אתה לא מאמין? לא, אני לא מאמין, אני מלא כפירות. ורוב האנשים, מרוב שהם חושבים שזה, אז הם לא מכירים בכפירות שלהם, ואז הם לא יכולים לגדל את האמונה.
ואיך אנחנו גודעים את הילדים, שחז וחלילה לא יגידו משהו שהוא לא...
כן, זאת אומרת, כאילו לא יעז להכיר בכפירות שבתוכו, אז הוא לא יוכל לקבל רפואה, כי התורה רוצה לתת לו רפואה. אבל אם אני רוצה לסתום את הכפירות מראש, כי זה לא דתי, אז אני לא מקבל רפואה לכלום. אז אנחנו רואים שאדם הראשון מראש היה לו פתח לפחות לתחושת חוסר האמון עם עם הבורא. וזה בסדר, זה נורמלי, השם לא נבהל מזה ש... אז בכל אופן, אלוהים, בסדר, אני רוצה להגיד, זה לא שאתה תראה את זה מיד ככה, אבל יש פה עץ מעולה, ואלוהים רוצה שתאכל ממנו, אבל הוא מבין שהאכילה ממנו בצורה הזאת, בכרגע, ואולי אפילו יש... אולי אפילו נגיד ככה, יש חיים עוד יותר נפלאים. תאכל תחיה חיי נצח בלי לדעת טוב ורע. תמימות. תחיה בתמימות, להיות תמים ופשוט. עזוב אותך. טוב, רע, מי טוב לי, מי רע לי, זה, מי טוב לי, מי רע לי. כן, אולי הוא מציע לך אפילו צורת קיום עוד יותר גבוהה. יש להיות כאלוהים יודע טוב ורע, ויש להיות עוד יותר. זה בלי המשחק הזה, למעלה מטוב ורע, חיים נצחיים, אין טוב, אין טוב ורע בכלל. הוא מציע לך...
אבל זה שאתה יודע את הפירוש של מות תמות.
שמה? עכשיו, מה מות המות?
הוא לא יודע מוות הרי בהתחלה.
כן, בסדר.
אז זה שאתה יודע מה זה מות המות, אז אתה אומר, טוב, אז הוא מציע לי את ה...
כן. טוב, בכל אופן זה...
לא הבנתי גם.
הוא אומר, בסדר, מה האדם הראשון הבין כשאמרו לו מות המות? הוא לא יודע מה זה. כמו, בסדר, יהיה לך נורא רע, אם לא תקשיב לי. מה זה נורא רע? אז הוא מנסה, אז הוא אומר, נראה לי שזה הכוונה, נורא רע. בסדר? אז, אבל הוא מציע לך משהו שהוא באמת למעלה מזה, זה תורה וחיים במדרגה שלא מחלקת לטוב ורע, שלא מחלקת את הקיום למותר, אסור, טוב, רע, בעדי, נגדי, כשר. פסול, תמה, טהור, יהודים, גויים, כל העסק הזה, אני מציע לך חיים למעלה מזה.
אבל זה מעניין שהוא בורא יצור, שהוא כביכול, שהוא לא יודע איך הוא הולך להגיב כביכול, לא? זה גם כזה משהו מעניין.
כן. עכשיו אני כן יכול להכניס פה את המהלך של זה הרב בנאים מפרש ככה, אני לא מפרש שלכתחילה הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, טוב, זה מהלך קצת מסריח להגיד לכתחילה, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יאכל, אז הוא רק אמר לו כאילו, אלא באמת שלכתחילה יש בחינה כזאת של לחיות למעלה מטוב ורע ולמעלה מהמוות. אבל אדם הראשון, ככה הרב בנאי מפרש, לא רצה את המסע בלי התהליך. אז אדם הראשון מבין שזה המהלך, שזאת הבחירה. אם תאכל מהעץ הזה, אני נכנס לעולם של מוות, אני נכנס לעולם של בירורים, אני נכנס לעולם של המסע, והוא אומר, אני רוצה תן לי לעבור את הסיבוב בעצמי. בסדר? אני יכול לא להיכנס לסיבוב, אני לא רוצה, אני רוצה להיכנס לסיבוב, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, בקריצה כזה בינינו, אני יכול להבין אותך. יש בזה צד טוב שתעשה את הסיבוב בעצמך. כן? היטיבו אשר דיברו. שהקדוש ברוך הוא מציע במעמד הר סיני תורה לכל עם ישראל בלי רבנים, ועם ישראל אומר, לא, רוצים דרך משה רבנו. אז יש בזה בחינה של חטא, שהיה צריך שהם יגידו, מעולה, דבר איתנו כל אחד. ויש בזה בחינה שאומר, הקדוש ברוך הוא על זה, היטיבו אשר דיברו, זה מהלך טוב, אם כי מסוכן, כי יש לך, זה ייצר קשרים עם רבנים שהם במבנה מסוכן, אבל עקרונית זה בסדר, זה לא רק בסדר, זה טוב שבחרתם את המבנה הזה של הדרגתיות ותהליך וזה. כמו, זה קשור למה שדיברנו אתמול. אז זה טוב לדאוג לאחרים, או זה לא טוב לדאוג לאחרים? רגע, זה טוב לדאוג לעצמי, או לא טוב לדאוג לעצמי? עצם זה שאני רוצה לתפוס מוחלטות, שם הנחש נכנס. עץ הדעת טוב ורע הוא לא רעל או אוצר. תלוי. תלוי. עכשיו, הנחש אומר לו, רגע, אם עץ הדעת זה רעל, אז למה אתה נהיה כאלוהים? ואם עץ הדעת זה טוב, אז למה אלוהים לא רוצה שתאכל מזה? זה בגלל שהנחש מדבר איתו בשפה של מוחלטות, ועץ הדעת טוב ורע זה לא מוחלט. ושם הנחש בלבל אותו. זה בדיוק. הוא אומר לו ככה, אם עץ הדעת טוב ורע זה אוצר, אז למה אלוהים לא רוצה שתאכל אוצרות? מה, הוא לא אוהב אותך? הוא מתקמצן עליך? הוא מפחד ממך? וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אם עץ הדעת זה רעל, אז למה הוא לא סיפר לך שאתה נהיה כמו אלוהים? ולמה אתה לא באמת מת? ולמה, כאילו... אז מה שאני אומר, מה שמבלבל את האדם ואותנו, כי אנחנו, למה הצלחתי לשכנע אתכם בבלוף? כי אנחנו חושבים עדיין קצת מוחלטות כזה. אם מראש אתם לא הייתם קונים את הבלוף הזה, לא הייתי עובד עליכם. הייתם ישר אומרים לי, מה זה קשור? כאילו זה לא או אוצר או... אז אם אפשר לעבוד עלינו, אם אני מצליח לעבוד על אנשים בשיעור, זה סימן שהנחש היה גם עובד עליהם. מה זה היה עובד? עובד עלינו מחר, היום. כי הנחש הזה הוא כל הזמן מדבר איתנו את הדיבור הזה. אז אם הוא מבלבל אותנו עכשיו, הוא יבלבל אותנו מחר. אני צריך לפתור, אז יש לי פה את ה, כמו במטריקס, יש את החדר קונג פו, כאילו, יש לי את הזמן שאני מתאמן על, מול הנחש בשקט. מחר אני אפגוש אותו ב...
חדר בריחה.
כן. עכשיו... אז בסדר, אני אשאיר לכם לפחות בקושייה, אם ככה, למה הוא מגרש אותו ולמה... הרי לכאורה יש תרופה. נגיד שהוא מות תמות, אבל אם הוא יאכל מעץ החיים הוא יחיה לעולם, מעולה. אבל מה שאני רציתי לשאול אתכם, בסוף זה יתארך, אבל אולי נספיק קצת. אוקיי, האדם עשה לא כמו שאלוהים אמר לו, אז ציווי זה לא בגלל שאני אמרתי, וזה לא בגלל שליטה. מה זה מצווה? כשאלוהים מצווה אותו, הוא אומר לו, אני מספר לך את הדבר הכי נפלא שיש לי לספר לך בעולם, וכמה אני אוהב אותך. והנחש שאומר לך, הוא לא אוהב אותך, בסדר, אבל אני, מתישהו אני לא אחווה שהמצוות. כאילו, המצוות זה עונג אינסופי. עכשיו, זה שאני לא חווה את זה, בסדר, יש סיבות למה, וזה נורמלי, אבל זה לא משחקי שליטה שהוא רוצה למנוע ממך כלום. הוא מספר לך את הדבר שהכי טוב לך, וזה. למה הוא לא... ואז...
אבל למה ידיעת טוב הרע זה כאלוהים? למה הבחינה הזאת היא כאלוהים? כי להפך, דווקא הבחינה של ה... כאילו... של ה... דווקא כאילו האלוהות זה הבחינה שמאחדת את הכל, לא שלא מפצלת את המציאות לטוב ורע.
יש לאלוהים כמה בחינות. זה גם כן מה שקשה לנו. רגע, אלוהים הוא מאחד, או אלוהים הוא... יש לו ממדים. ויש לו, זה בפנימיות, זה נקרא מערכת של פנימיות ולבושים. יש מידה פנימית, אבל עליה מתלבש משהו אחר. זה, דיברנו קודם על זעיר אנפין ואריך אנפין. דיברנו על הנקודה שיש את אלוהים שזה צד המשפט שלו. משפט זה, אל תאכל את זה, כן תאכל את זה, זה לא יפה, זה כן יפה. זה צד של אלוהים. ויש לו עוד צד, שזה למעלה מטוב ורע. ואלוהים זה שניהם. לנו קשה לשאת את זה. אנחנו רוצים all is one, כן, קליפת הכל אחד, או שאנחנו מחולקים לטוב ורע. אז או שאתה מחלק, יש טובים ורעים, יש דתיים וחילונים, יש כאילו, או שאתה באמת חתוך כזה, או שיש לך איזה מין כזה. אבל שיש גם וגם, זה קשה. יש עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. השאלה אם אתה אוכל את שניהם באיזה מינון נכון ובסדר נכון, תאכל קודם עץ החיים, אחר כך מעץ הדעת טוב ורע, וכל העסק הזה, אבל זה חלק מאלוהים, זה טוב ורע. אבל אולי זה בדיוק מה שהוא אומר לו, אם אתה תאכל מעץ הדעת טוב ורע, לפני שאתה אוכל מעץ החיים, כל החיים שלך יהיו חתוכים. זה יהיה מוות. כל הזמן אתה תהיה מי בעדי, מי נגדי, מי מהגויים, מי מהיהודים, מי מהטובים, זה כשר, זה מותר, זה אסור, זה טוב, זה רע. עכשיו אני בסדר, עכשיו אני לא בסדר. עכשיו אני ראוי לאהבה, עכשיו אני לא ראוי לאהבה. עכשיו אני... אתה אומר לו, אתה תמות מזה אם אתה תאכל את זה. אין לי בעיה, בטח זה חלק מהחיים לעשות ביקורת עצמית, בסדר? אבל מי שאוכל מביקורת עצמית, בלי שיש לו ודאות שהוא נפלא, בלי שום קשר לכלום, הוא מת. עכשיו, בטח שאלוהים רוצה במידת המשפט, גם. ומה אני אומר? יש לאלוהים צד של החלוקה, ויש לאלוהים צד של האחדות. אז במזרח היום יש כל כך סלידה, לאלה שהולכים לחפש במזרח, כל כך סלידה מהחלוקה של טובים ורעים, אז רוצים להעלים את זה לגמרי. All is one, הכל אחד, גמרנו. אין, תמחק את המשחק הזה של טובים ורעים.
יש תשוקה להתחבר לעץ החיים.
נכון, ובצדק.
ולא יודעים איך.
ובצדק. זה מה שאנחנו רוצים לשמוע פה מהתורה, שברור שאלוהים רוצה שתאכל מעץ החיים. וברור שהתשוקה הזאת היא מוצדקת. וברור שבמובן הזה לפעמים, נגיד העולם הדתי לא מבין מה הם רוצים, זה בעיה שלו. זה לא סימן טוב, שהוא בכלל לא זוכר שהיינו אמורים לאכול פעם מעץ החיים. להיות כאלוהים, טוב ורע. מה יש יותר מזה? הנה טובים, הנה רעים. נכון? זה חלוקה יפה כזאת. אז בסדר, אחרי שהוא סיפר לך כמה הוא אוהב אותך וכמה.
לא, גם חושב שכאילו, שאלוקים, עץ החיים טוב ורע, לא טוב ורע. כאילו, שאלוקים זה טוב ורע ולא...
אז זה עוד חידוש, כן? מעץ הדעת שהוא טוב ורע.
כן, טוב ורע. זה לא טוב
אורה. כן, יש בזה מיליון, אפשר להעמיק בזה המון המון המון. אבל הנקודה הבסיסית זה נגיד שהסכמנו שאלוהים ציווה את זה מאהבתו אותך. בסדר, ואתה לא עשית. ואז, תגידו לי מתי שאתם מתעייפים. הוא ציווה מה שבאמת ייתן לי חיים, הוא רוצה בטובתי, והבן אדם לא הקשיב לנחש, זה בלבל אותו וזה, הוא הלך לאכול בכל זאת. בסדר? עכשיו יש את המפגש בין אלוהים לאדם אחרי שאלוהים לא עשה מה שאמרו לו. עכשיו, איך הייתי מצפה שאלוהים יגיב? מה אכפת לאלוהים למה לא הקשבת? הרי זה מה שמעניין אותו, שהקשיבו לו או שלא הקשיבו לו. מעניין אותו שיהיה לך טוב. הוא אמר לך את זה, לא בגלל שהוא רוצה שתעשה מה שהוא אומר. הוא אמר לך את זה כי זה טוב. אז אלוהים יגיד, למה לא הקשבת לי? מה אלוהים במאבקי שליטה? מה אכפת לי שלא הקשבת לי? זה אנחנו כאלה, כן? הילד שלך הולך נוגע בחשמל, למה לא הקשבת לי? מה זה קשור למה לא הקשבת לי? אתה הולך למות. כאילו אנחנו, זה מעסיק אותנו, למה לא הקשיבו לי? אבל אלוהים לא בסרט הזה, הוא אומר לך מה שטוב לך, עכשיו אתה לא עושה את זה. מה?
אבל כאילו אתה הולך למות, זה כאילו התוצאה הטבעית של המעשה שלך?
אני עוד לא הולך לכלום, אני הולך שאם אלוהים, מה, איך זה הולך להתפתח? נגיד שאלוהים מספר לך פה יש משהו מעולה בשבילך ופה זה לא כל כך טוב בשבילך. בוא ניקח ככה, נגיד אחרי שאתה עשית טעות, אתה אומר לעצמך הכי טוב בשבילי, להיות נחמד לילדים ולהגיד להם בטובות וזה, ואני נפלתי עליהם ולא הייתי נחמד בכלל. יופי. עכשיו אני בא לעצמי. בסדר? עכשיו, מה האינסטינקט שלנו? לפחות נייסר את עצמי קצת. כי אם כבר אני לא הקשבתי לעצמי, אז לפחות נכניס לעצמי. נכון? זה האינסטינקט. אבל היינו אולי מקווים שאלוהים לא כזה. כי את אלוהים תמיד מעניין שיהיה לך טוב. אז אם בהתחלה הוא אמר לך משהו לטובתך ואתה לא עשית, עכשיו יעניין אותו איך נעשה לך טוב עכשיו. לא איך אני ממשיך לייסר אותך במאבק שליטה, זה שלא יקשה. הרי למה אני במקור אמרתי לך לא לאכול? כדי שיהיה לך טוב. אז עכשיו אני רוצה שתסבול עוד. גם ככה אכלת מעץ שידפוק אותך. אז אני גם יחס עליך. למה זה מועיל בכלל? כי אנחנו עושים ככה לעצמנו. לך תשכנע את עצמך. זה נראה לך מאוד הגיוני לכעוס על עצמך אחרי שעשית טעות. כי אתה לא בסדר.
אבל זה כאילו לנסות ללבן לך. זה לא עניין של היגיון.
כן, זה ההיגיון ההרגלי.
צורך מתחרה מאיזה...
כן, כן, כן. אז עכשיו, אבל אני אומר שאנחנו גם מלבישים על זה היגיון, כי עכשיו אנחנו במספיק למדת הימים, אז אתה לפחות מזהה את זה כהרגל מגונה. בהתחלה יש על זה תזה, תיאוריה של איך הוא ילמד אם לא. איך אני אלמד אם אני לא אכנס בעצמי. וכו' וכו', כן? אבל עכשיו אלוהים בא ואומר, אוקיי, ותיפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ירומים, והתפלו עלי תאנה ועשו להם חגורות, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח הים, והתחבא האדם מאשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. למה אתם מתחבאים? מה הקשר? כאילו, אם כבר תרוץ אליו, ותגיד לו, השם, אני לא מאמין, אכלתי איזה סרט, אני מת, בוא, תעשה לי שטיפת קיבה. מה אתה מתחבא? כאילו, אלוהים זה ההוא שרודף אחריך עכשיו? מראש אתה חשבת שהוא רודף אחריך, עכשיו השתכנת, אז גם כשאכלת אתה בורח ממנו. זה עצם הבעיה, לאן אתם בורחים? הוא כאילו בא, למה אלוהים הולך בגן עכשיו? אבא חוזר הביתה, תראה מה הוא יעשה לך שלא הקשבת לו? מה, עכשיו אתה אדם, אתה אכלת, בסדר? ונפקחו עיניך, ואתה יודע שאתה עירום, ואתה תופר על זה, גם צריך ללמוד את זה, נניח, בסדר? ועכשיו אתה שומע את אלוהים חוזר הביתה, במרכאות. כן? מה אתה מדמיין לעצמך שהולך לקרות פה עכשיו?
מה אתה
מסריט
עצמך?
כן. לא יודע, למה אלוהים בא לגן עכשיו? אולי אלוהים בא לרפא אותי. הוא הביא לי משקה טוב שירפא אותי.
לא, למה ירפא אותי?
כי אכלתי משהו שדופק אותי.
לא, אני יודע שאני הולך למות היום, אז אני מתחבא ממנו.
למה? אלוהים, מה? רוצה שתמות? כי אתה עדיין חושב שאלוהים רוצה לגרום שתמות. לא, הציווי היה, אם אתה תאכל מזה אתה תמות, לא בגלל שאני רוצה שתמות, ולא בגלל שאני אגרום לזה שתמות, אלא בגלל שזה מה שקורה לבן אדם שאוכל מעץ הדעת, כי זה דפוק לך. עכשיו, אם כבר אלוהים רואה שאכלת, הוא יביא עזרה ראשונה. אתה חושב שהוא בא כאילו לדאוג שיתקיים המוות שלך? הוא בא לרפא אותך. תרוץ אליו.
טוב, זה שוב אותו שורש, כאילו, של החוסר...
נכון, נכון, וזה ממשיך, מה שאני אומר, שהתדר הזה...
מה זה, שוב אותו שורש של מה?
של אתה חושב שאלוהים נגדך, שהוא רוצה במותך איכשהו, או אם לא קציאתת לו, אז הוא ירצה במותך, הוא אף פעם לא רוצה במותך, והוא תמיד רוצה לרפא אותך, הוא תמיד רוצה לתת לך חיים.
אבל איתי, אתה שכח שהוא בנה אותי ככה, שככה אני אגיב.
זה משהו אחר, קבלה עצמית והבנה שזה נורמלי שהבן אדם מגיב ככה בהתחלה, זה בסדר. אבל אני רוצה עכשיו לפחות שנצא מזה. זה שאדם הראשון עשה ככה, זה בסדר. אנחנו 6,000 שנה אחרי עדיין חושבים ככה. אז הגיע הזמן לצאת מהסרט הזה. של אלוהים רוצה שאני אחיה. יש ביחזקאל, הוא בא ואומר להם, אלוהים לא אכפוץ במות המת. יחזקאל אומר להם, אלוהים לא רוצה שתמותו. אז הם אומרים לו, דרכיך לא ייתכנו. מה אתה מדבר? לא נכון. אלוהים רוצה שנמות עכשיו, כי אנחנו התנהגנו לא בסדר. אומר להם, לא נכון, לא נכון. זה יחזקאל, נוסה לצעוק להם.
אבל כשילד מגיע לעולם, הוא מלא אמון. הוא מלא אמון. עד שהם מפריחים אותו. עד שפורחים אותו.
זה שאלה, בסדר? לכאורה כן, בסדר? אבל פה אנחנו מנסים לראות ש... שורש חוסר האמון הוא בבריאה, זה לא איזה מין בעיה חינוכית של חוסר אמון. אתה רואה שזה האדם הראשון, אז אם כבר תגיד שהאדם הראשון היה ככה, ושזה בא מזה שמפריחים את האמון, אז אתה צריך להגיד שכנראה אלוהים יפריך לו את האמון. בסדר? אם כבר אתה רוצה לעשות ככה. אבל יש משהו מובנה, זה בסדר, זה נורמלי, רק בוא נראה את הבעיה, נראה שאנחנו בחוסר אמון, ונתחיל לנסות לראות איך אנחנו מנקים את הקשב שלנו מזה שאלוהים מחפש אותנו.
כאילו זה הקדוש ברוך הוא בלה אותנו מלכתחילה שם בחוסר אמון, כדי להפריך את חוסר האמון.
אפשר להגיד ככה, שזה המצב הראשוני של הנבראים, זה יש איזה מימד של חוסר אמון, זה מה שצריך לבנות פה.
אבל זה לא, כשאתה מסתכל על הדברים, אתה רואה שזה לא. אתה רואה שזה לא. אתה רואה שילד הוא יש לו קרדיט, הוא לכל, לכל. זאת אומרת...
אבל... טוב, בסדר. זו שאלה במקומה. צריך לישון על זה קצת. אולי יש מה להגיד על זה, אבל... אבל אני אגיד לך למה אני לא כל כך אוהב את המסקנה הזאת. המסקנה הזאת הולכת לזה שלצורך העניין ההורים או הסביבה הורסת את הילד. וזה מסקנה, בעיניי, זה האלילות רווחת מאוד בתובנה הזאת שהאדם הורס. זה חוויה של האדם את עצמו בעולם כהורס, כאילו אלוהים ברא גן עדן נפלא והאדם הרס. זה, בוא נגיד, אז בסדר, אז נגיד שאתה הרסת את הילדים, מאיפה בא לך? ומאיפה בא להם? ומאיפה בא להם? זה, בסוף זה צריך לחזור לבורא. אתה לא, גם אם תגיד שההורים הורסים בבחינת פוקד דבון אבות על בנים, אבל מאיפה זה התחיל כל העסק? אז תלך לנחש, בסדר? ותלך לנחש, תגיד, אז אלוהים שם שם נחש, נכון? ואלוהים גם, בסדר? זאת אומרת, זה שיש חוסר אמון, זה תופעה מובנית בעולם, גם אם תגיד שזה משתלשל דרך זה שאנחנו מבאסים את הילד, בסדר? גם אם תגיד. כי זה מסוכן לשים את האשמה על האדם ועל ההורים כהורסי, זה יופי, זה מוצר טוב לאשמה אמהית, אבל... בוא נגיד ככה, ימימה אמרה לתלמידים, היה איזה תלמיד אחד שנורא ניסה לתקן את עצמו כדי שלילדים לא יהיה אומס. אז היא אמרה לו, אל תגנוב להם את התיקון. אתה רוצה, כאילו לא יצאה, היית רוצה ילד בלי אומס שלא יהיה לו את המסע. יש את המסע. אתה תקבל בצורה כזאת, בצורה של חינוך, בצורה של זה, אתה תקבל מרכיבים של חוסר אמון בנפש שתצטרך לבנות. זה המתנה, זה חלק מהמתנה. זה לא איזה פרובלמה. כן, בחוסר אמון. עכשיו אלוהים בא. בסדר? אוי לא, אבא בא עם החגורה.
אז אתה, רגע, כן. אתה בא להגיד שמלכתחילה כשהוא ברא אותו, אז הוא רצה שבעצם הוא יאכל מעץ הדעת טובה.
לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר ש...
לא, כי אם הוא ברא אותו עם החוסר אמון, זה תוצאה...
זה מאוד תוצא? נורמלי להבין שאדם יאכל מעץ הדעת טובה. לא שהוא רוצה. זה עוד צעד אחד יותר רחוק שאפשר ללכת איתו בפנימיות, גם בזה יש ממדים. אבל בוא נגיד בממד הראשוני, בריאות הנפש, זה לא שהוא רצה, אבל הוא מבין שזה מאוד סביר במצב הראשוני של הבריאה שאדם יאכל. ולכן גם הוא נכנס רגוע והולך בתוך הגן בסבבה שלו, ולא מתכנן להכניס חגורות על אף אחד, ומנסה להסביר לבן אדם, טוב, כבר טעמת? בסדר, מעץ הדעת, עכשיו אתה יודע, מרגיש, אתה מרגיש את זה בדקדוגים באצבעות, יופי. והתחבא, והיקרא השם אלוהים אדם, ויאמר לו, אייקה. עכשיו, מה אתה, אייקה?
איפה זה?
איפה הלכת? למה אתה מתחבא? אכלת מהשוקולד?
זה כמו וואטה, איך אתה קורא את זה.
בדיוק, בדיוק. אייקה.
אני חושבת
שאני, אייקה, איפה אתה? ויאמר.
איפה אתה?
בפסוק ט. ויקרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו אייקה. מה הוא עושה לו משחקים?
מה הוא לא יודע איפה הוא?
ועוד וכו. את קולך שמעתי בגן ואירא כי ירום אנוכי ויחווה. בסדר, הוא לא כל כך עונה, נכון? אלוהים מדבר איתך פשוט. מה אתה עונה? איפה אתה? תגיד איפה אתה? אני בתוך עץ הגן. מה אתה מתחיל להתנצל? אתה מצטדק? מה?
לא, סיוון רב מאיר דיברה על של אייקה במקום של זה בדיוק התיקון שלנו, שהקדוש ברוך הוא שואל אותנו איפה אנחנו, ואנחנו עונים לו בדיוק במקום את איפה אנחנו.
אתה מתחיל להתנצל. למה הוא שואל אותו איפה אתה? כי אני רוצה להסביר איך יוצאים משם.
גם כדי שאתה תוכל לדעת, כדי שאתה תוכל לדעת להגיד את תשובה של אמיתית של איפה אתה.
כן, אז זה גם, כן? יש את הבחינה שהוא שואל את זה בשבילך. כן. אבל יש גם בחינה כזאת של, תשמע, המחשב מסלול מחדש. אני אגיד לך איך לקבל חיים מאיפה שאתה נמצא. אני רק שואל אותך איפה אתה, ומשם אני אתן לך דרכות חדשות. כן? בסדר, אחריות שלך להגיד איפה אתה. אבל הוא מתחיל, שמעתי את זה, ואירה, קירום אנוכי ויחבב. מי יגיד לך קירום? אתה מנה את אשר ציוויתי חלוויתי? זה מאוד קשה לקרוא את הפסוק הזה בנקי. מי אמר לך שאתה עירום? מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי החוי ממנו אכלת? מה אתה רוצה? מה אלוהים רוצה? בשביל מה המשפט הזה? אתה מתעמם איתי?
כן, כאילו מה, אתה לא יודע שהוא אכל, הקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא אכל. אז הוא רוצה להגיד לו היקה, אני רוצה שאתה תגיד לי אתה, איפה אתה?
נו בסדר, אז הוא לא אומר. אז מה המטרה של המשפט הבא? בסדר, אלוהים מבין שהבן אדם מתחמק.
כן.
הוא אומר, זה מתחיל, אני שמעתי את הקול שלך, ואני נראה כי רום אנוכי ויחווה. מה שאני יכול להציע לכם פה, אבל עוד פעם, אני קצת גונב לכם את השור, אבל יש... אני אחזיר לך כאילו, אני אראה לך.
רגע, אתה מדבר עדיין על הי"א הזה?
אתה מדבר איתי, אבל אני אדבר איתך, אבל... אפילו ככה, ככה לקרוא את התורה במובן הזה של, רגע, זה נראה לך בסדר לך שאלוהים עושה לו איפה אתה, זה נראה לך בסדר? אז כן, לא, זה לא בסדר, זה בדיוק מה שאני צריך לחפש. מה פתאום, אלוהים מדבר ככה.
כן, אבל כשאתה קורא את התורה, אתה קורא את זה מפרשים ישר, אתה פשוט קורא את זה מפרשים.
זה מה שאנחנו רוצים לעשות פה, שקריאת המפרשים זה חלק ממה שאתה עושה, אבל חלק קריטי ממה שאתה עושה, תקרא את הפסוקים, שב, תקרא, מה אתה רץ?
אבל פה זה כבר עוזר לו לפרש את המצב שלו כרגע. מה זה שהוא אומר לו כזה דבר?
מה המפרשים הלכו על הקודם כל להבין מה זה אומר? ואנחנו מדלגים על זה, וישר קולטים את ה... בלי בכלל להבין.
שמה? מה הוא מנסה להגיד לו?
מה שאמרתי פה
דבר? כן.
כאילו לעזור לו... לעזור לו להבין מה קורה איתו. מה שקרה איתך עד עכשיו.
כן.
כאילו, זה יכול להיות כזה דבר.
כן. אתה אומר, אם אני מבין אותך, רגע, אתה אומר שאתה מפחד מהקול שלי, ואתה אומר שאתה תופס את עצמך עירום ואתה מתחבא. יופי. עכשיו, אני שואל אותך, מי אמר לך שאתה עירום? ואולי אני מנסה להגיד לך שזה בדיוק מה שלא רציתי שתדע. זה בדיוק מה שלא רציתי שתדע, זה בדיוק מה שאתה מזיק לעצמך. אני לא רציתי שתגלה את עירומך. לא רציתי. זה בדיוק מה שרציתי לשמור ממך.
הוא כאילו זה לא לפחד את המצב שהוא נמצא בו.
כן, אתה מבין שזה שאתה אכלת ואתה מרגיש עירום, זה בדיוק התוצאה של האכילה מהעץ. עכשיו אתה מזהה שאתה מפחד ממני עכשיו, ושאתה מתחבא. זה קשור לעץ.
נכון.
זה קשור לעץ.
זה כאילו...
כן, כן. אבל מה הוא מנסה לחבר לו את הנקודה של רגע?
לא, אבל אתה לא... למה יש את המי הזה?
כן.
לא, באמת, אבל אתה לא יחקורים.
בסדר, שאלה טובה. למה הוא אומר מי? אבל עדיין. אבל מי יגיד לך? אני לא אמרתי לך, נכון? זה נודע לך מהעץ. אולי יש פה איזה רמז, מי יגיד לך? זה הוא רומז לו לנחש. אתה דיברת עם מישהו? אתה הקשבת לו? אתה מבין מה קורה לך? מה קרה לך? אתה מפחד ממני. זה בדיוק מה שלא רציתי שיהיה. זה נראה לך נורמלי שאתה שומע אותי מתקרב אליך ואתה מתחבא? אתה מבין מה קרה בינינו? הנה עץ הדעת טוב הרע שחשבת שיעשה אותך אלוהי, אבל הנה עכשיו אתה פוגש אותי ואתה מתחבא כמו איזה מפוחד ומתבייש, ואתה רואה שמשהו פה לא דופק. מי שאוכל והוא כאלוהים יודע טוב הרע, למה הוא מפחד מאלוהים אחר? כי אתה עדיין חושב שיש פה אלוהים מתחרה שמסתובב בגן ומפחד מתחרות, אז עכשיו שאני אלוהים אז אני צריך להתחבא, שהוא לא ידע שאני גם כן... תרגע, מי רודף אחריך?
עכשיו עוד בורא לך האדם, יש
ארוכה. האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן האצבע אוכל.
אני מאשים את האישה.
ספציפית הוא אגב די צודק. כן, בנתונים הוא צודק. היא נתנה לו, ואלוהים נתן לו את האישה הזאת.
מה, אתה טמבל? נתנה לך את האוכל? אין לך...
מה המשמעות של ההוא? למה זה כתוב?
זה גם העיד על פחד שלו.
כן.
למה כתוב פה הוא ואז על
איפה זה הוא?
כן, לא יודע. הוא נתנה לי מן העץ והאוכל, שאלה טובה.
איפה?
לא, פסוק
י"ב. עכשיו יש לי שאלה אחרונה.
רגע.
לא, זה מסכן, תכף מתעלף פה, בן אדם. אתה יכול ללכת אחרי זה, אם אתה גמור מהעיפות. השאלה האחרונה שלי זה, פה כאילו לכאורה השם מתחיל לחלק להם כללות. קודם כל הוא עוזב את האדם פה בשלב הזה, עכשיו הוא הולך לדבר עם האישה. ואז הוא מתחיל לחלק להם כללות, כאילו זה ההוכחה האולטימטיבית לזה שהנה אלוהים בא עם החגורה, כן? ויאמר השם אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה, אני חכה. ואיבה השית בינך ובין האישה ובין זרעך הוא שופך ראש וזה. אל האישה אמר, הרבה עצבונך ועירונך בעצב תלדי בנים, ולשך תשוקתך והוא ימשול בך. כאילו, תחטפי עכשיו את זה ש... ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותוכה מן העץ, ארורה אדמה בעבורך בצבון תורה. הנה, הנה, אלוהים המרביץ שחיכינו לו כל הזמן, הנה, סוף סוף הוא יצא המרצע מן השק, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב הזה, בזה אתה פך תאכל לחם, אני אלך תסבול, כן, כמו שאמרת, עד שובך אל אדמה, כי אפר אתה ואל אפר אתה שוב. כן, יופי. או, זה יחידה, יש לכם חידה, מה אתם חושבים? אתם רוצים בזה? נגיש לכם גרבר?
אבל זה כבר כאילו בראש, שאם הלכת בדרך מסוימת, אז זאת כבר הדרך.
אני רוצה לגלות לכם סוד ממש.
מה?
אני אגלה לכם סוד.
לא, זה ממש לא, כאן הוא ממש אומר את זה.
סוד. שני סודות. אחד, אם אלוהים אומר את זה, זה בשביל שזה לא יקרה. כן. שמעת נכון. אלוהים לא בא כדי לוודא את הסבל שלך. הוא מודיע לך את זה כדי שזה לא יקרה. והכל המסר הזה, ולמה הוא כל כך אומר אותו בחריפות, זה בגלל שאפשר למנוע את זה עכשיו אם אתה מהר מהר מתעורר. כי גם אחרי שאדם אכל מעץ הדעת, הוא לא חייב למות, הוא לא חייב שיהיה לו כללה, הוא לא חייב להתחבא. כל המהלך שהשם פה מוליך אותו זה, בוא נעצור את זה עכשיו, ונמנע את כל שרשרת התוצאות שהולכת להתרחש מעץ הדעת, שלי אין שום רצון שהיא תקרה, וכל המטרה שלנו זה לעצור את זה עכשיו, אחרי שאכלת. ואתה... עכשיו, למה אתה כל כך משוכנע שלא? כי אתה בטוח שאם כבר אכלתי, אז זהו זה. עכשיו אנחנו בשרשרת ללא מוצא אל האופל.
והוא אמר לו... שהוא משתמש באיבה אשית. זה הוא עושה.
קודם כל, אז יש פה עוד דברים. אני עכשיו מפגיז קצת. איבה אשית, כי זה יהיה המתנה הכי גדולה שלך, שהנחש והאישה יריבו. אתה רוצה שהם יהיו חברים? תראה מה קרה כשהם היו חברים. אני רציתי שהם יהיו חברים טובים מאוד, כי הנחש הוא משהו שהיה יכול לגדל אותך. אבל אתה רואה מה זה עשה לך? אז כדאי שלהרחיק ביניכם. כי הוא יזיק לך. אבל חוץ מזה... מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו פה, וזה שורש לכל הנבואות זעם שיבואו אחר כך, תמיד כשהשם אומר נבואת זעם, זה במטרה למנוע אותה. מה אנחנו שומעים בקשב החסום, אטום, בלום שלנו? שאלוהים אומר לך, כי הוא מתכנן שזה יקרה. זה בדיוק הפוך. אלוהים אומר לך את זה, כדי שזה לא יקרה. אלוהים שולח נביא, כדי להגיד לך עוד מעט יבוא חורבן, כדי להגיד לך, תראה, אתה אכלת מעץ הדעת, אתה מראש... הסיבה שאכלת מעץ הדעת, היו דברים שאפשרו את זה. עכשיו שאכלת מעץ הדעת, מתחילה פה איזה שרשרת, אז הדברים הולכים לשם. אבל אני אומר לך עכשיו ביתר חריפות, לאן הדברים הולכים, כדי שנעצור את זה, ותחזור, זה כל הפואנטה. אני אומר לך את זה, כי אני אומר לך בחריפות, שאם אתה לא תעשה משהו עכשיו, אז זה מה שיקרה.
אבל למה הוא לא מציין מה אני כן צריך לעשות? כאילו, יופי, אני אקלל אותך, אבל אני לא אגיד לך.
תשאיר לי קצת משהו במשחק שאני צריך לדפוק על הדלת ולהתעורר ולהגיד השם, אני רוצה לחת... זהו, היקה, רמזתי לך, המין העץ, רמזתי לך, הכל כאילו זה רק מה אתה רוצה. אם אני... אתה רק תבקש, תדפוק על הדלת, תגיד השם. כמו שמשה רבנו אומר בחטא העגל, מה להרוג אותם? לא רוצה. ואתה יגנל לכוח אדוני, ויראו מידות של רחמים, וזה הג'וב של הבן אדם. זה שהאדם לא הבין את זה, זה גם נורמלי. זה ייקח עוד זמן לאנושות להבין שהם יכולים למשוך רחמים, ושהשם לא מתכוון להגיד להם דינים בשביל שישארו דינים. הוא אומר לו את ההשתלשלות של עכשיו, ומה שנשאר לבן אדם זה להגיד, רגע השם. לא רוצה, בוא נעצור את זה, בוא נחזור להיות חברים. זהו. זה כל מה שהוא היה צריך לעשות.
אולי מנסה להגיד, אולי כן כן נתן לו את המפתח, כאילו הוא אמר לו, הוא ניסה להביא אותו לאיזשהו מקום של היקה, שאם אתה באמת ותבוא ותגיד איפה אתה נמצא, אז מפה תוכל להתחיל לעשות שינוי, הוא לא הבין את זה, אז הוא הסביר לו את כל מה ש...
והם ממשיכים עוד הסברים, והוא אומר לו, תשמע, האכילה הזאת מעץ הדעת, אני אמנם, אתה לא מקבל מוות במובן המלא שלו, אבל התוצאות של אכילה מעץ הדעת זה מה? כמו שהרגשת את הערום, כמו שפחדת ממני, התוצאות של אכילה מעץ הדעת, שזאת הסיבה שלא רציתי שתאכל, אני אומר לך את זה באהבה, איזה בסה. עכשיו האדמה תהיה ארורה בשבילך, לא, ארורה אדמה בעבורה, זה בכלל לא הטון. רחמנות, ארורה אדמה, אתה עכשיו תסבול כל החיים, בוא נעצור את זה, אתה יכול להיות, תוציא את העץ הדעת הזה מהעברידים שלך, כי רחמנות, אני לא רוצה שיהיה לך רע.
הוא עדיין אומר הרבה הרבה
עצבונך. אותו דבר.
אני מבינה שזה אותו דבר, אני מבינה, אבל תעזור לי.
למה האישה יש לה את צער גידול בנים? למה מערכת היחסים שלה עם הילדים שלה מלאה כל כך הרבה תסכולים בגלל עץ הדעת? הוא אומר לה, אם את ממשיכה עם המהלך הזה, כל הקשר שלך עם הלידה והילדים ועם הבעל יהיה מלא...
הוא לא מהירבה.
בסדר, אני מקבל את הקושייה שלך, אז נשים אותה בסוגריים רגע שכאילו הוא מוסיף עוד הרבה הרבה את זבונך. בסדר, קושייה, אבל עוד פעם, אנחנו עדיין ממש כאילו עומד לנו על הלשון לשמוע שהשם רוצה שנסבול. צריך ממש להיות משוכנעים שהשם לא רוצה שנסבול. וזה התיקון עוד, זה היה עוד לפני עץ הדעת שחשבנו שהשם רוצה שנסבול, אז זה עוד חיכה לנו שם. אלוהים לא רוצה שנסבול, ואם הוא אומר עצבונך ועירונך, הוא לא רוצה שאני אהיה עצובה וסובלת. וזאת הסיבה גם שהוא אמר לי לא לאכול מעץ הדעת, ומה שמתגלה פה זה לא איזה מין כללות שהשם בא להמית עליה. זה, הוא מתגלה פה ברמז למה בכלל האישה אכלה מעץ הדעת. ומתגלה פה ברמז למה האדם התפתה לאכול מעץ הדעת. האדם התפתה לאכול מעץ הדעת כי הוא רצה שליטה על הסיפור של הפרנסה ושל האוכל ושל הזה, ואלוהים אמר לו, אל תלך לשם, זה, אתה רק תסבול.
מה האישה?
הוא חושב שהוא רוצה לדעת, כאילו, לשלוט על עולם הפרנסה. בסדר? התוצאה, אתה מקבל הפוך. זה נקרא בימימה התחזקות שאיננה התחזקות. זאת אומרת, זה נראה מאוד הגיוני לאכול מעץ הדעת כדי לקבל כאילו שליטה על הפרנסה, ואתה מקבל דאגות, עצב וסבל. אותו דבר עם הילדים. כאילו, את חושבת למצוא מקום דרך הילדים, אני ילד ואז אני אהיה זה, רק סבל ואיסורים. תרדי מזה.
אני, מה? איזה מקום?
אני מציע הצעה פה, שזה קשור לזה שהאישה, עץ הדעת טוב הרע זה גם הנושא של הזיווג.
למה היא החלטה?
והאדם ידע את חווה אשתו. היא רצתה להיות כאלוהים דרך להוליד, וזה נכון. אישה נהיית כאלוהים כשהיא מולידה, אבל אם היא עושה את זה עם התדר הזה של עץ הדעת טוב ורע הלא מתוקן, היא מקבלת מזה צער גידול בנים ועצב והבעל של המושל בה והכל. ברור שהתיקון הגדול של האישה להיות אלוהית זה האימהות שלה. עוד הרבה דברים, אבל זה מאוד בולט, זה לגבר אין. שם היא אלוהית, היא מולידה נשמות בעולם. אבל הוא אומר לה, אם את לא מתחברת לנקודה האלוהית הזאת בצורה טובה, את קבלי עם איזה מות תמות, או לכל הפחות, עצב, צער ועבדות לבעל. לא כי אני רוצה לקלל אותך, זה מה שאני בדיוק רוצה למנוע ממך, זה מה שהוא אומר לה, אני לא, חס ושלום, לא רוצה. בגלל זה אמרתי לך לא לאכול מעץ הדעת. ולגבר הוא אומר, אתה יודע למה לא רציתי שתאכל מעץ הדעת? כי אתה מנסה להיות אלוהי דרך הממשלה שלך בעולם, להביא אוכל. פרנסה, השפעה, אתה באמת אלוהי, להיות שופט, להיות זה, להיות כאילו כובש, זה נכון. אבל אם אתה עושה את זה מהמקום הלא נכון, רק סבל ואיסורים, קוץ ודרדר, בזיעת הפך, אתה כל הזמן תסבול, תרגיש שאתה עובד קשה, לא יהיה לך שקט, אתה כל הזמן תהיה מוטרד. אני אומר לך עכשיו, זה המעלה, אני לא רוצה שתאכל מעץ הדעת, למרות שזה נראה לך, כאילו, וזה לא שאני רוצה למנוע ממך להיות אלוהי, אני רוצה שתהיה אלוהי, לא ככה. אתה תקבל בדיוק הפוך ממה שאתה רוצה. וכל זה אני אומר לך עכשיו, שאחרי שאכלת מעץ הדעת, עוד אפשר למנוע מזה. נתתי לך את המהלך הזה שתתאם קצת, שתרגיש את הנחס, עכשיו בוא נעצור את זה. וחזל מצאו הרבה, א', שיהיה לך ברור, למה אנחנו לא שומעים את זה בפסוקים? כי אין לנו תיחום הזמן, אין לנו אמונה בהתחדשות. אחרי פסוק אחד כבר ברור לנו שההמשך ידוע. מה שהמפתח הכי מרכזי לשמוע רחמים בפסוקים, זה לעצור בין שני פסוקים ולהגיד, פה יש אפשרות לשינוי. תחפש אותו. תמיד בין, אפילו בין מילה למילה, אבל בטח...
אתה מדבר בין שלושה פרקים.
מה?
אתה מדבר בין שלושה
פרקים. גם בין פסוק לפסוק. כן? קל וחומר, אבל אפילו לכל... רגע, יש פה אפשרות התחדשות, אני כבר כאילו, הנה, אז הוא אכל מעץ הדעת, אז עכשיו יהיה זה, אז עכשיו... אני בכלל לא מעלה על דעתי שיש פה נקודות יציאה בסיפור. והמפתח המרכזי שחזל רוצים למסור לנו זה שכל הזמן יש אפשרות יציאה מהסיפור. כל הזמן יש אפשרות שינוי. אז למשל, הם נותנים רמז שהמילה ואתה, כן? ויאמר אלוהים, זה ולאדם כי שמעת לכל אשתך וכל זה הודעות לזה, אין האדם היה זה, ואתה, פן ישלח ידו ולקח כרמי עץ החיים. אז המילה ואתה זה פתח של תשובה. ועכשיו, ועכשיו, למשל בפסוק כף ב', אבל נראה לי שזה מופיע פה בעוד מקום. ואתה. מה זה ואתה? מה זה ועכשיו? הוא כאילו אומר לו רמז, אתה קולט? יש פה איזה תנועה בזמן. ועכשיו, מה? ועכשיו, זה תיחום הזמן. סוד תיחום הזמן. ועכשיו. בסדר, אני יודע מה אמרתי לך, אני יודע מה קרה. ועכשיו. אז עשית עוד טעות? בסדר, ועכשיו. ברגע שאתה מתחיל לחפש את זה ולשמוע את זה שיש כל הזמן ועכשיו עם כאלה, בתוך הפסוקים יש, אופ, אז פתאום...
אז מה הסכנה שעורבת לו עכשיו? מה זה ואתה פן ישלח ידו ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם? מה הבעיה בזה?
כי אתה כולך מלא חוסר אמון, ואתה מפחד מהעולם, ואתה מנסה, אתה חושב זה יועיל לך? גם עץ החיים זה לא איזה תרופת מג'יק. גם זה יזיק לך. כי אתה מלא בחוסר אמון, ומאבקי כוח ושליטה, וזה לא, אתה חושב, זה יעשה לך טוב? אז להפך, אדרבה, הדבר הכי טוב לך, עכשיו שאני רואה אותך כל כך מלא מאבקי שליטה, אני אתן לך תהליך שינקה אותך ממאבקי השליטה שלך. ואז סוף סוף תוכל לאכול מעץ הדעת ועץ החיים. אתן לך מתנה, לאור מצבך. עכשיו, אני שואל אותך מה מצבך. אם תגיד לי שמצבך, שאתה רוצה לרדת מהסיפור הזה של עץ הדעת טוב הרעת פדל, חוזרים לעץ הזה, חוזרים לתוכנית המקורית. אם אתה אומר לי לא, מצבי שאני מתחמק ומפחד ממך, ומשחק משחקים, ולא ישר עם עצמי וזה, אז אני אתן לך תהליך ריפוי יותר, זה שקשור ללך תזיע קצת. זה יהיה המתנה הכי גדולה בשבילך, לא שאני רוצה שתסבול. אני רוצה שתצא מהמאבקים איתי, זה מה שהוא רוצה לפתור. אני רוצה שיהיה בינינו קשר טוב. זה שאני אכניס אותך עכשיו פיזית חזרה לגן, זה לא יעזור, כי אתה עדיין מסוכסך איתי, אתה עדיין חושב שאני נגדך. אז מה זה יתפוצץ מחר על משהו אחר, מה זה משנה?
ראית מה שאנחנו נורים עכשיו לא מופיע, זה לא...
לא מופיע.
זה לא מופיע, זה לא הטון של רשי, לא שאני מכירה את רשי, אבל כאילו, מה שהתרשמתי מהבחור, זה לא הטון, לא שלו ולא של פרשנים אחרים, זה לא הטון.
אם אני אביא לך מלא מפרשים, אז אתה אמיני,
מלא מפרשים שמדברים...
כן, אז זה לא מוכיח את עצמו מאוד, אני ניסיתי להביא לאנשים מפרשים, בדרך כלל זה לא מספיק משכנע.
למה?
כי אנחנו... קשה לנו להאמין, אנחנו, יש לנו חשדנות פנימית ברחמים של השם, ש...
לא, תקשיב, אני לא מעוניינת בשום אסכולה אחרת, גם יביאו לי את זה, יש איזה, כאילו זה לא מעניין אותי כבר הזה,
רוצה להגיד לפחות
נורא, ש... אני נורא מעוניינת בתדר
יש, הזה. אז יש הרבה, אבל צריך לי להתרגל לשמוע את זה, וגם זה באיזשהו מקום, היא תורה שלא מופיעה בכל המפרשים, יש... תדר מסוים של מפרשים שמדגישים את הנקודה הזאת של הרחב. אני אבין לך, יש הרבה, זה המטרה שלנו ללמוד.
אבל זה לא רשי.
לא, זה גם ברשי.
כן?
כן, זה גם ברשי. הנקודה הזאת שאני אומר, ואתה, זה מדרש, שהוא אומר לו, ואתה, אמר לו...
איפה יש
את הוועדה? אני אשלח לכם את המקור הזה בזה. אמר לו, חזור בך, אמר לו, האדם אי אפשי. אמר לו אפשי ואפשי, זה אומר לא, כאילו, אמר לו לא רוצה, אי אפשר, כאילו, האדם אמר לא, בוא נרד מזה, אלוהים אמר לו, והאדם אומר לא, זה לא, אי אפשר, ומה פתאום, ועכשיו שכבר טעיתי, אז אני צריך לקסח את עצמי איזה שבוע, וכאילו, האלוהים אומר לו, בוא, אין לי מטרה לקסח אף אחד, עשית אותו, בוא נתקן, נחזור למקום, נשוב, חזרה. מה ש...
זה מדרש על ואתה?
כן. אני אשלח לכם.
אז האדם אומר אין רצון, לא רוצה.
חוץ מזה שאם תקראי חומש עם ליקוטי הלכות של רבי נתן, הכל מלא מזה. של גילוי מידת הרחמים בפסוקים. אבל הצרה זה שאתה קורא את זה, ואז אתה אומר, זה דרש כזה, זה לא מה שכתוב בפסוקים. מה שאנחנו רוצים להגיע למצב, שאתה תראה את הפסוקים, וזה מה שאתה תראה. לא שאתה תעשה לך סלטות. פתאום אתה תראה שכתוב פה רחמים, אז זה אומר שעברת תהליך ממש. אתה לא מרגיש שרבי נתן עושה כזה, מייפה לי את הפסוקים. זה אפשר.
מתי הזמן אני מבקש על זה?
כל יום.
אני רוצה...